אחת, שתיים, שלוש, האם שומעים, האם רואים? אנחנו מיד מתחילים בשיעור, רק נקבל אישור מהמארגנים. יש אור ירוק? יש, יש אור ירוק, וואו. אז שלום וברכה וברוכים הבאים, כאן סיוון רב מאיר, ערב תשעה באב קצת קאמבק, שמחה שוב לשתף פעולה עם מכינת תבור, תודה על ההזמנה להעביר את השיעור הזה, אחר כך בהמשך הערב יהיה כאן איזה חנוכה של פודקאסט ועוד הרצאה ותוכן. מה שאנחנו נעשה בזמן הקרוב, תמיד זה מלחיץ שמרצה אומר כמה זמן השיעור יימשך, אם אני אגיד עכשיו בשעה הקרובה אתם תלכו, ובטח שבזום, אבל בכל זאת מה שננסה לעשות הערב זה לחשוב מה עוד החריב את בית המקדש, חוץ משנאת חינם. נכניס את עצמנו רגע לפרופורציות ולפרספקטיבות. מחר, יום רביעי בערב, זה כבר יושבים על הרצפה, ומתחילים את הצום ואת מנהגי האבלות, והדופק שלנו נהיה שונה. משהו ביום הזה השנה, אני חושבת, הוא אחר. נכון שכבר עשינו את פסח תחת הקורונה, ולמדנו להתחבר ולחבר את יציאת מצרים לקורונה, ואחר כך היה לנו את כל ספירת העומר, עם ל"ג בעומר ועם שבועות, יום הזיכרון ויום העצמאות, מסיבות הסיום בצל הקורונה, יולי, והנה גם שלושת השבועות, התקופה הזו, וגם תשעה באב בקורונה. וכנראה נגזר עלינו כל פעם לנסות למצוא כן את המשמעות, מה הקשר בין החג לבין המגפה העולמית שאנחנו עדיין מתמודדים איתה בעיצומו של גל שני. נדמה לי ממש כמו שאויב עמד אז מחוץ לירושלים ואיים, השאלה לא הייתה מה הוא יעשה לנו, אלא מה אנחנו נעשה לעצמנו, איך נתמודד ביחד מולו. זה כל כך שקוף, זה כל כך פשוט, זה כל כך ברור, רואים את זה, האם אנחנו מתמודדים עם טיטוס או עם חוסר סולידריות, ואם יש חוסר סולידריות, טיטוס מנצח. האם מתמודדים עם בבל, עוד לפני רומא, או שבעצם ההתמודדות היא פנימית, ואם הכל רקוב בפנים, אז בטח שגם בבל תנצח. ועכשיו מול אויב בלתי נראה, מול הקורונה. האם הקורונה היא האויב, או שאנחנו קודם כל האויב של עצמנו? ממי אנחנו יותר מפחדים? ממנה או מאיתנו? ואם נהיה ביחד, אז נוכל לנצח את שתי הבעיות, גם את הריקבון הפנימי, ואת חוסר הלכידות והפלגנות, וחוסר החזון והאמונה והאופטימיות, וגם כמובן לנצח את הנגיף הזה. לי זה לא ברור למה זה לא הולך. היה לי ברור שהנגיף הזה יאחד את כולנו. הרי הוא לא פוגע רק בביביסטים או בלא ביביסטים. בחרדים או בערבים, בשמאלנים או בימנים, יש פה משהו שמלכד, את כל העולם הוא היה צריך ללכד, והנה הוא מביא בהרבה מקומות בעולם בדיוק לתוצאה הפוכה. אפשר כמובן לתקן תמיד, ותשעה באב הוא בדיוק הזמן, הוא בדיוק התזמון, התמרור, תמרור הזהרה, בוהק, זוהר, מדמם, אנחנו 2000 שנים לומדים את הלקחים האלה, הנה יש לכם הזדמנות ליישם, תיישמו, תתמודדו שכם אל שכם, כתף אל כתף, הלוואי. אני חושבת שזה בגדול השנה המסר, לצד עוד מסרים, והנה, לכן השיעור הזה, אחרי הפתיחה הזו, והיא פתיחה נכונה, באמת שנאת חינם החריבה אותנו, והגלתה אותנו, ובאמת אנחנו צריכים מאוד להיזהר מהנגיף הזה, גם הוא נגיף בלתי נראה, הווירוס הזה של שנאת חינם, אבל זה לא רק שנאת חינם, ומי שרוצה להיות רציני, לא יכול להסתפק רק בסיבה הזו, הוא ודאי רוצה לדעת יותר, בכל תחום בחיים אנחנו מאוד מעמיקים, נכון, אנשים הם מאוד, מאוד רוצים לדעת, ולהשתפר, ולהתקדם. ואת הידע היהודי אנחנו לפעמים מעשירים ברמה של הגננת, ברמת הגנון, וזה בסדר, יודע בכלליות כזה, וידע ויקיפדי כזה, ויקיפדיה היום זה גם הרבה, אני לא אשכח בארצות הברית, בשליחות שבתקופה שהיינו שם, לפני הקורונה, פגשתי רופא סופר בכיר, דוקטור, לדעתי פרופסור, רופא יהודי כמובן, מוצלח, והוא התלהב מאוד לפגוש אותי מישראל, והוא לקח דף וסרטט עליו איקס, איקס ובא אליו בשיא התרגוש, ההתלהבות, ההתרגשות, אלף, ואני כזה, מה? האיש הוא פרופסור, כן? חוקר, מדען, פרקטיקה פרטית, הכל, מה שאתם רוצים, אבל הידע שלו בעברית, זה דף לבן, שעליו איקס, אפילו לא א', זה לא היה, עוד כמו שאנחנו בכיתה א' לומדים, שא' זה קו, וזה לא איקס, זה שני קווים שיוצאים מתוך א', משתי נקודות שונות, זה מה שהוא יודע, זה האוצר שלו ביהדות, והוא עוד לא מתבייש להתלהב מזה ולהתרגש, אז כמובן, שככה הגבתי בהתלהבות, וואו, כל הכבוד, כל כך מרגש, אבל תקשבו את הפער בין הידע שלו בתחום הזה, לבין הידע שלו במי הוא, במי אנחנו, בשורשים, במסורת. אז ננסה קצת להעמיק כאן בתשעה באב, קצת מעבר לאלף, יש לי הרגשה ששנאת חינם זה כאילו האלף, שכולנו יודעים, טוב, שנאת חינם ויאללה. יש עוד סיבות, יש עוד סיבות לחורבן. ראשית, חז"ל מציינים את גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה מקור שהוא יחסית מוכר בבית ראשון, בית שני, שנאת חינם, יש מקורות שרשומים, והם עוד איכשהו יחסית מוכרים. יש גם אגדות של חורבן, יש לנו פה הרבה מכיניסטים, המכינות הקדם צבאיות, שאוהבים מאוד את האגדות האלה של החורבן, אני יודעת שזה חומר אהוב במכינות, וזה נכון, יש שם אגדות שמתארות איך החברה מבפנים נהרסת. גם זה נכון. אבל יש עוד סיבות, ואנחנו הערב נעמיק בשמונה סיבות פחות מפורסמות. בכוונה, נשים את הפוקוס, את הספוט, את תשומת הלב שלנו, על דברים פחות מדוברים, שגם בגללם חרב הבית, וגם הם סימני אזהרה, פשוט עם פחות רייטינג. זה מה שנעשה. בשלב ראשון אבל, אנחנו נסתכל על מקור של חז"ל לפני שנצלול, ונכיר את הסיבות האלה, שוב, כמו שאומרים בצה"ל, פקודות אלה נכתבו בדם, המלצות האלה של חז"ל נכתבו בדם, מי שלא מבין שעל זה חרב הבית, אז שלא יבוא להקים בית שלישי, חייבים להסתכל על ההיסטוריה. אבל לפני שנצלול לשמונה הסיבות, אנחנו נראה מקור של חז"ל, מדרש איכה, שבעיניי הוא כל הסיפור. תסתכלו רגע על הציטוט הזה, בעיניי מהנוקבים ביותר שיש לנו, וגם הוא קשור מאוד מאוד לקורונה. אילו ממרום לא עשו במלחמה, קודם כל זאת שיחה וירטואלית, בין ירושלים לבין בבל. מצד אחד ירושלים, מצד שני בבל. וירושלים החרבה, ירושלים המובסת אחרי שהיא הפסידה לבבל, נבוכדנצר, היא אומרת לבבל את המשפטים הבאים. כך ירושלים אומרת לה. את חושבת שניצחת אותי, בבל? אילו ממרום לא עשו בי מלחמה, את היית יכולה להילחם בי? אילו ממרום לא שלחו בי אש, את היית יכולה לי? אלא, אריה הרוג הרגת, קמח תחון תחנת, עיר שרופה שרפת. אתם מבינים מה מדובר כאן? ירושלים אומרת לבבל, אל תתלהבי כל כך, ואל תשתחצני, ואל תתהדרי במה שעשית לי, תקשיבי, אילו ממרום לא היו עושים במלחמה, אם משמיים לא היה מוחלט שאני צריכה להיחרב, את לא היית יכולה לעשות לי כלום, אלא מה? את באת וכתפת פרח כתוף, אריה שהוא כבר הרוג, את כאילו הרגת אותו, קמח שהוא כבר תחון, את כאילו תחנת אותו, איזה דימוי נורא, אנחנו היינו כבר קמח תחון, עיר שרופה שרפת, העיר הייתה שרופה, את רק הצטטת את הגפרור, אבל העיר הייתה שרופה, אנחנו היינו רקובים מבפנים, והשאלה הגדולה ביותר היא, איך לא לחזור על הטעויות האלה כרגע, איך לא להרוס מבפנים, ואז לתת לאויב חיצוני, עד היום אויב חיצוני, זה היה איראן, חיזבאללה, כן, לא חסרים, מעזה, מצפון, מדרום, והיום אפשר להגיד שזה אותו אויב, הקורונה. איך לא לתת לה לבוא ולקטוף את העיר שהיא כבר שרופה? כמעט הייתי אומרת, מדינה חולה החלט, אם אנחנו חולים בפנים, היא תבוא בקלות, הווירוס הזה, הנגיף, סליחה, יבוא בקלות ויעשה בנו שמות. אבל השאלה זה מי אנחנו, ואיך נתמודד מולו ומול צרות אחרות. כאן אנחנו מתחילים. שמונה מפתחות נותנים לנו חז"ל במסכת שבת, וזה הכל מגיע, כל פעם חכם אחר נותן את התשובה שלו, והכל באותו מבנה יפה של לא חרבה ירושלים אלא בשביל. כל פעם לא חרבה ירושלים אלא בשביל. בואו נראה, אנחנו נעבור אחת אחת, אבל נתחיל בסיבה גם קצת לא מובנת. לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית. אנחנו אומרים קריאת שמע בבוקר ובערב, שוכבך ובקומך, חלק מתפילת השחרית, חלק מתפילת הערבית, תפילת מנחה באמצע היום זה לא נאמר. קריאת שמע, אגב בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, חלק משמע ישראל מופיע. מדובר על שלוש פרשיות, שמע ישראל, והיה עם שמוע, ופרשת ציצית. שלוש פרשיות שבעצם עיקרי האמונה, לא נדון בהם עכשיו לעומק, אבל יש בהם באמת הרבה מאוד. ופתאום בירושלים הדופק הזה פוסק. מתחילים להיות אנשים שלא אומרים שמע שחרית וערבית. משמע יש פה אנשים שלא קמים בבוקר ואומרים מה הערכים שלהם, ולא הולכים לישון בלילה ומזכירים מה הערכים שלהם. אולי החיים שלהם מתנהלים הפוך. חוזרים באמצע הלילה, מאירועים, ממסיבות, מעבודה, ישנים עד אמצע היום. אולי הם כל כך עסוקים בדברים אחרים שהם שכחו מה הערכים המובילים שלהם. ואולי הם פשוט מפסיקים להיות אנשים של התמדה סדירה, של תמידיות, של עמל, של מסירות. אנשים שבוקר וערב, בכל יום תמיד, זה מה שהם עושים. בבוקר ובערב, זה לא זוהר, זה לא עסיסי, זה לא מביא רייטינג, נכון? מה מעניין? הוא קם בבוקר, אמר תפילת שחרית, הלך לעבודה, חזר הביתה בערב, אכל ארוחת ערב עם משפחתו, היה עם ילדיו, אמר קריאת שמע. Nothing to write home about. שום אייטם לחדשות. ירושלים בנויה על אנשים כאלה, של בוקר וערב, דמויות, אולי אתם מכירים, טוב, מיגנון, מהסיפורים של הרב חיים סבתו, מאוד מקומות, מין דמויות קסומות כאלה של בוקר וערב, של פשטות, שלא מחפשים את הוואו, לא את הפסגות ולא את התהומות. כשמבטלים בירושלים את קריאת שמה, שחרית וערבית, בעצם מבטלים את הסדר הטוב, מבטלים את הקביעות, את העובדה שיש בוקר ויש ערב ויש גבולות, את החיים האפורים והמשעממים, שבסוף כולנו צריכים אותם. הרב אלישו וישליצקי, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני כשנה, ועל מצבתו נכתבו 4 מילים, שקשורות מאוד למה שאנחנו מדברים עליהם. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה ביטוי מתוך שירת דבורה בספר שופטים, ביטוי יפהפה. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. חז"ל מסבירים לנו מה זה מיוחד כל כך. השמש, היא לא צריכה מחיאות כפיים. היא לא צריכה שיגידו לה, שיאהבו אותה, שיסכימו איתה, שיכתבו עליה. היא עושה את עבודתה. ואוהביו, מי שעושה את הדברים הנכונים מתוך אהבה, הם כמו צאת השמש, היא זורחת ושוקעת, קריאת שמע שחרית וערבית. המשפחה כתבה את זה על מצבתו, שאלתי את אלמנתו, מישהו יבין? מה מי שיבין יבין? זה היה המוטו שלו, אנשים פשוטים, צנועים, שאולי לא שומעים עליהם, אבל עליהם ירושלים קיימת. ועל זה החיים שלנו בסופו של דבר קיימים, וכמה שהקורונה מזכירה לנו את זה. סליחה שאני קוראת עכשיו את התורה דרך משקפיים של קורונה. כל דבר מזכיר לי את הקורונה. מה עשינו לפני? איך קראנו את פרשת שבוע? למה חיברנו את הדברים? הכל נראה לי, אולי כי אנחנו מתמודדים עם משבר בסדר גודל תנכי. אני לא צוחקת, זה הוא משבר בסדר גודל תנכי. עד כדי כך. אז פה, באמת, הקורונה שולחת אותנו לעשות שיעורי בית. שיעורי בית תרתי משמע, בבית, בין קירות הבית. להיות אנשים של שחרית וערבית, של בוקר וערב, של אוהביו כצאת השמש בגבורתו. אין פה הרבה תהילה. אין פה טיסות לקצה העולם. אין פה מסיבות סיום גרנדיוזיות. אין פה הופעות קיץ בבריכת הסולטן. כן, זוכרים שהיה פעם. אין פה את היכל, לא יודעת איזה. אין פה ספו, אין פה וואו. אין הרבה מה לצלם ולשתף ולספר ולגלות וואו. זה ארוחת בוקר וארוחת ערב. והילדים, מקסימום זה קייטנה פשוטה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. על זה ירושלים נבנית, על זה בונים בית משותף. יש פה תוספת חשובה ביותר, הסיבה הבאה של חז"ל, בואו נראה אותה קודם כל ביחד. לא חרבה ירושלים, זו הסיבה הבאה, אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן זה ילדים. ילדים וילדות שיוצאים בבוקר לעמל יומם. ומה עמל יומם? ללמוד. אם אמרנו קודם שהמבוגרים צריכים להיות בסך הכל נורמליים, בסך הכל לא איזה קלאברים, ולא איזה קיצוניים, ולא איזה משוגעים בוהמיאנים בלי סדר יום, אז הילדים נראה נורא פשוט, שילד ילך בבוקר לבית הספר וילמד. תינוקות של בית רבן, על זה העולם עומד, על זה שהם יוצאים ולומדים, לומדים את המורשת, לומדים ערכים, לומדים איך להיות הדור הבא. וירושלים חרבה, בגלל שלא דאגנו לבתי ספר, לאוריינות, ללימוד. קודם כל, אנחנו לומדים מאוד להעריך את כל אנשי מערכת החינוך בקורונה. תודה, מצדיעים לכם. לגננות, לסייעות, למורים, למורות, למנהלים, למחנכים, לכל המערך הטכני מסביב, למזכירות. כמה למדנו להעריך את מערכת החינוך? כמה היא הייתה מובנת מאליה אולי קודם, שהולכים את הילד בבוקר, הוא חוזר אחרי הצהריים, הוא לומד. ירושלים חרבה, כי ביטלו בתינוקות של בית רבן, כי לא שמו את מלאכת הקודש, מלאכת החינוך במרכז. זה קשור גם לשכר של מורים, הם צריכים להיות בטופ, בשיא הסדר העדיפויות שלנו, אם על זה ירושלים קמה. זה קשור גם ליחס החברתי, שאדם יגיד אני מורה, כמו שאדם אומר אני רופא, או אני הייטקיסט, כי שוב, לבטל תינוקות של בית רבן, זה גם לתת להם מורים לא טובים ולא נכונים, שגם לא מכשירים אותם, ולא מעבירים להם את הידע. זה אומר לשים את הלימוד והתורה במרכז, שילד יודע את הסודות מהדור הקודם, ויודע להעביר אותם בשביל התינוקות של בית רבן הבאים, שהם הילדים שלו. בהרבה חברות דאגו מאוד מאוד מוקדם להוציא ילדים לשוק העבודה. מהרגע שילד יכל לסחוב משהו, הוא כבר סחב אותו בשוק. לא כך אנחנו. אנחנו אומה שתמיד הילד היה עם ספר תהילים ביד אחת ועם משניות ביד השנייה. אוריינות וידע. עם הספר, עם התורה ועם התלמוד. אנחנו יודעים את זה. ילדים בגיל אפס היו בקיאים. זה חשוב. הכוח הזה לתת לדור הבא הרבה. תמיד, הרב מלובביץ' תמיד אמר, לא לדרוש ממעט. מה פתאום? לדרוש את המקסימום. להפך, להתגר. כל העולם, וואו, ורק היהדות כזאת טוב, בוא, תלמד רק את הבסיס. לא, לא, לדרוש, לתבוע, ילדים יכולים. כשהיו לילדים שלי מורים שהתגרו אותם, יכולים ללמוד בעל פה, ויכולים לצלול, חבל על הזמן. תינוקות של בית רבן זה הבסיס של החברה, בכל המובנים. לא יודעת אם נעמי שמר חשבה על זה, אבל נעמי שמר כתבה ליורם גאון שיר נפלא בשנות ה-80, שנקרא "לא תנצחו אותי". פעם הוא התבקש לבחור את השיר הכי יפה שלה, וזה השיר שהוא בחר. אני חושבת שזה שיר שממש מתאר את שתי הסיבות הראשונות. תראו איזה יופי. מחלוני אני רואה, אפשר לשיר בבית מי שרוצה. מחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים, ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה ענפי הדס פורחים. פתאום זה בא ומתגבר, ולעצמי אני אומר, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. וואו, תקשיבו מה הולך פה. אני רואה מהרחוב, מה אני רואה? אנשים לעבודת יומם הולכים, זה הכל. שוב, לשיר קוראים לא תנצחו אותי. הייתי מצפה לטנקים, למטוסים, לחילה, טכנולוגיה, מודיעין. לשיר קוראים לא תנצחו אותי. איך לא מנצחים אומה? איך לא חרבה ירושלים? קודם כל, כי אני רואה מהחלון, אנשים לעבודת יומם הולכים, זה הכל? כן. קריאת שמע שחרית וערבית, אנשים קמים בבוקר הולכים לעבודה, מתפרנסים, יביאו משכורת בסוף חודש, לחם וחלב הביתה, כמה לא פשוט בימי הקורונה, כמה אנשים היו רוצים ללכת לעבודת יומם, וזה חורבן, זה חורבן הבית הפרטי שלהם, המילה הזאת חורבן, תמיד נשמעה מנותקת בתשעה באב, כולם היו ביולי-אוגוסט בחופשות, עכשיו חורבן, כמה אנשים חרב עליהם ביתם, חרב עליהם עולמם, באמת, literally מה שנקרא, באמת, באמת. אז קודם כל הוא רואה מהחלון אנשים לעבודת יומם הולכים. סיבה ראשונה שמחזיקה את ירושלים. שתיים, תינוקות של בית רבן. יופי, מהלקוט שעל גבם. אוח, אני רגוע. לא ביטלו תינוקות של בית רבן. ומה יש להם ביד? ענפי הדס. נגיע בהמשך. ענפי הדס מסמלים את השבת. נגיע לזה בהמשך. הוא רואה את כל זה, לא תנצחו אותי. לא מנצחים אותי כל כך מהר. זה הסוד. לא סתם יורם גאון בחר את זה, כי השיר בעיניו של נעמי שמר. אז ירושלים, כך בעזרת השם, לא נחרבת, היא נבנית. בואו נמשיך. אל הסיבה הבאה. כל הסיבות האלה שוב מלמדות אותנו לתקן עוד דברים, אמרנו, חוץ משנאת חינם יש לנו פה עוד כמה סקופים. לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. אני מיד אסביר את הנקודה הזו, אבל אני רק נזכרת שאנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, אבל גם בשידור זום, וכל מי שנמצא יכול להעיר ולהגיב כל הזמן. אני אשתדל להתייחס לקראת סוף השיעור, אבל אם כבר יש לי הזדמנות לשיעור שהוא לא פרונטלי, אלא לשמוע ולראות אתכם, אז קודם כל תכתבו, אתם מוזמנים להגיב, רק שאתם רואים ושומעים, זה כבר יהיה איזה פידבק נחמד, שאני לא אדבר לעצמי, מתחילת הקורונה, הילדים יודעים שאם סוגרת הדלת, מדברת לעצמה. אז אפשר להגיב כבר עכשיו, ולאורך כל הערב, באמת לשאול, להעיר, להוסיף מחוכמתכם, ממש בשמחה, תרגישו בכיף. אוקיי, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא היה להם בושת פנים זה מזה. מה זה בושת פנים זה מזה? זה אומר חברה, תסלחו לי שיש לה בושה. בכל תרבות יש בושה. השאלה איפה שמים את הקו? השאלה במה מתביישים ומה לא. כלומר, כל תרבות יש, בכל תרבות יש טאבו, יש אסור. איפה אתה שם את הקו? יותר כאן, יותר כאן, יותר כאן. אז היהדות, יש לה את קווי האסור והמותר שלה. והיא קובעת שיש דברים שהם מביישים. וזה מעניין שיהודי אתיופיה עלו לישראל. אני שמעתי את זה ממש מפיין של עולות מאתיופיה. הם לא האמינו שמדברים למבוגר ומסתכלים לו בעיניים. באמת, תלמידים יוצאי אתיופיה היו ככה, פשוט ככה כפופים, לא הרימו עיניים, לא הסתכלו, מתוך יראת כבוד למבוגרים. הגיעו לפה, התחילו להסתכל בעיניים. יש כללים, יש נואנסים, שוב, חזרנו מארצות הברית, כמה היינו צריכים ללמוד שם קודים, כמה זה שונה מישראל, באיך עומדים בתור, ואיך מדברים, ואיך כותבים אימייל, לבקש וואטסאפ מבן אדם, זה כמו להטריד אותו פחות או יותר. לפעמים היה לי ברור שאת השיחה נמשיך בוואטסאפ, מה פתאום, רק במייל. יש קודים מסוימים. הקודים שלנו דורשים בושת פנים זה מזה. עם ישראל, זה ידוע, הוא אומה של ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה ממש חלק ממה שנאמר עלינו בחזל, מי שהיה בהר סיני, מי שקיבל את התורה. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. יש כמה מקורות של חזל על העניין הזה. בושת פנים לגן עדן. מי שיש בו בושת פנים, שכן, יש בו בושה. בספר אורחות צדיקים נאמר, מידת הבושה היא גדר ומחיצת ברזל לפני כל העבירות. כן, אתם מכירים איך שההורים אומרים, תתבייש לך. לפעמים כן, אני מתבייש, אני לא עושה את זה, כי יש לי כבוד עצמי, יש בי עדינות ותרבות, יש בי צניעות ודרך ארץ. זה משהו שהרשתות החברתיות מרסקות היום. אגב, הן מרסקות את זה בהדרגתיות. בהתחלה זה התחיל בטוקבקים. אנשים התרגלו לומר דברים נוראים, אבל מאחורי המכסה הזה, המסווה הזה של הטוקבק, הם היו אומרים את זה באלמוניות. אז היינו רואים טוק, וואי, לא יומן שהוא כתב את זה. בסדר, אבל הוא קרא לעצמו, מומו המתוק, לא ידעת מי אתה. עכשיו, זה כבר השתנה, כבר הגדר הזאת נחצתה, והיום זה בגלוי. אני לפעמים רואה דברים, השם ישמור, אנשים כותבים עליי, אוקיי? יש לי, יש דברים כאלה. אני לא מבינה, אני עושה פרופיל, אני רואה מי אתה. יש לך אישה, ילדים, תראה איזה תמונה נחמדה. הייתם בכינרת של שום, מה? וככה אתה, מה? בושת פנים זה מזה, הרשתות מרסקות את זה, כי זה לא להגיד בפנים, אני מאמינה שאם ברחוב הוא היה רואה אותי, הוא לא ממש היה מדבר ככה, אבל יש משהו שאנחנו מאבדים את התכונה הזאת של בושת פנים זה מזה. בילקוט שמעוני, מקור אחר נאמר, סימן יפה באדם שהוא ביישן, כל המתבייש לא במראה הוא חוטא, מי שאין לו בושת פנים, לא עמדו אבותיו על הר סיני, בושה זה בעצם אומר, כל האדם מתבייש במשהו לא טוב שהוא עושה, זה אומר שהוא לא שייך לזה. אם האדם גם חוטא וגם לא מתבייש בחטא, זאת הבעיה, כשמפסיקים להתבייש, יש בחברה בושת פנים, לפחות יש פער בין המצוי לרצוי, כלומר, אוקיי, אני כאן, אבל יש לי לפחות רצוי, בין המצוי לרצוי, אני רוצה לתקן, אני לא משלים עם המציאות השלילית, אני מתבייש בה, אני רוצה לתקן. זה כתוב בחטא העגל, אגב, הרב ירוחם לייבוביץ' ממיר כותב, שיותר מחטא העגל אולי, הייתה העובדה שהם לא התביישו בחטא העגל. חטאתם בחטא העגל, הם שיחו במחולות, לא התביישו, הייתה איזה עזות כזאת, איזה חוצפה, כשמשה ירד וראה אותם, הם בשיאה, לא מבינים, למה צריך להתבייש, שעשינו את חטא העגל. אז אנחנו רוצים חברה שיש בה פרטיות, ויש בה עדינות, ויש בה בושת פנים, יש משהו, אני חושבת, גם בבחירות, 3 מערכות בחירות ברצף, בשנה וקצת, שגם קצת מרסק את בושת הפנים, עוד קמפיין ועוד קמפיין, הרי הקמפיין השלישי חייב לשבור את השיא של השני, ששבר את השיא של הראשון, נו, מה עוד נמציא על גנץ? מה עוד נעליל על ביבי? מה עוד נגיד על אויב כזה או אחר? איזה ספין עוד נגיד, איזה בוטות, איזה תשדיר? אז זה באמת הבסיס השלישי של החברה. בושת פנים זה מזה, ופרטיות. בעידן שאין בו פרטיות כמעט, שוב הרשתות פותחות את כולנו, זה אומר לו, זה שלי, זה לא שלך. יש דברים שלא שייכים לכל העולם, אלא רק למעגל הפנימי. בקיצור, הבנו, בושת פנים. בואו נמשיך. דיברנו, אני מזכירה, התחלנו רגע, אני צריכה להיזכר, עכשיו דיברנו על בושת פנים, דיברנו על קריאת שמע שחרית וערבית, ודיברנו על תינוקות של בית רבן. אלה 3 יסודות. היסוד הרביעי אומר כך, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהושבו קטן וגדול. יש לנו נטייה להגיד, יאללה, יאללה, כולם שווים בהכל. הכל אותו דבר, תפסיקו לבלבל את המוח, מה זה משנה, מי ככה, מי קצת יותר ככה, ומי קצת יותר ככה, כולנו אותו דבר. זה לא נכון, זה מאוד שטחי, כולנו שווים בקלפי, כולנו צריכים אולי לקבל זכויות שוות בחוקים שונים, מהמדינה, תקציבים, אנחנו לא באמת שווים. לא יכול לבוא עם הארץ, ממש אדם שלא למד ולא כלום, ולהגיד, טוב, אברהם אבינו חושב ככה, רשי חושב ככה, רמב"ם חושב ככה, אני חושב ככה. לא יכול לבוא סטודנט שנה א', מול פרופסור ביולוגיה, ולהגיד, טוב, הוא חושב ככה, לבטל אותו לחלוטין בלי שום בסיס. לא יכול לבוא אדם שלא התחיל לנגן, ולתקוף את מוצרט. ושוב, אנחנו בחברה, זה גם קשור לעידן הרשתות, שמאוד מרדדת את זה. כי הפוליטיקאי הכי בכיר, מגיב לו מיד, הגולש, הכי לא בכיר. ויש כאן נקודה, אני חושבת שביטל אחד זה מצוין, זה חופש ביטוי, זה טוב שיש ביקורת, אבל מצד שני, חברה שמשווים בה כל הזמן קטן וגדול, זה אומר שאין הבדל. חזל שם נותנים את הדוגמה של כהן וישראל, מה לעשות? יש כהנים, יש לויים ויש ישראלים, זה לא אותו דבר. יש גברים ויש נשים, מקווה שזה חוקי להגיד שעדיין יש ביניהם הבדלים. יש אדם יותר חכם ופחות חכם, מה אני יכולה לעשות? יותר מוצלח ופחות מוצלח. אנחנו נעזר, כל אחד נברא בצלם אלוקים, צריך למצוא לכל אחד את המקום שלו בעולם, אבל להגיד שכולם אותו דבר, זה בטח לא נכון. חמותי היקרה היא מנחת הורים, זיו המאיר קוראים לה, והיא עושה סדנאות של הנחיית הורים, והיא תמיד אומרת שאחת הבעיות היום, זה שהילד הוא שווה ערך למבוגרים. רואים את הילד, רואים את המבוגר, ובעצם מה ההבדל? הם שניהם חברים באותה משפחה. המון הורים אגב, זה עצוב, רוצים להיות חברים של הילדים שלהם. לא מבינים שזאת הבעיה, אתה גם לא תהיה חבר, חברים שלו יותר מגניבים בכיתה, חברים הרבה יותר טובים, אתה גם לא תהיה חבר וגם לא תהיה אבא, אמא, לא תהיה מנהיג, לא תהיה הורה שמוביל אותו קדימה. למה? אנחנו חוזרים לסיבה. הושבו קטן וגדול. יש קטן, יש גדול, יש דרגים. יש מדרג בחיים, זה בסדר, לא צריך להילחץ מזה. שוב, ניתן לכולם יחס מכבד ושווה, אבל יש שוני מהותי בין דרגים שונים בחברה. ואי אפשר להרבה ולבלבל, זה יוצר שטחיות. זה לא יוצר אחדות, זה יוצר שטחיות. יצא לי לפני כשנה לפרסם בתקשורת את סיפורה של שושנה אוביץ, בת 104. אני רוצה שנראה תמונות מיום ההולדת שלה, יום הולדת 104, לדמות באמת מיוחדת, ניצולת שואה, ניצולת אושוויץ, שכפי שאתם רואים, זכתה לצאצאים רבים, וביום הולדת 104 שלה, אחרי באמת מסלול חיים מפרך, היא נולדה ברומניה, עברה את מלחמת העולם הראשונה, אחר כך גם את השנייה, נשלחה לכמה מחנות, אחרי המלחמה היא פגשה את דוב בעלה, שהיה אחרי בעצם שהוא איבד את אשתו, וארבע מבנותיו, והם נישאים, זה היה אחד האירועים הראשונים, החתונות הראשונות, שם במחנות העקורים, מתחתנים, מצליחים לעלות לארץ ישראל, באופן לא חוקי כמובן, הוא היה שוחט כל השנים בחיפה, היא הייתה תופרת, וגם עזרה לו לנהל את החנות עופות, וביום הולדת 104 היא ביקשה שכל הצאצאים יגיעו לכותל. זכיתי לפרסם את התמונה הזו, שזכתה אחר כך לפרסום רב עולמי, ושאלו שם את שושנה, את חקלת יום ההולדת, בזמן המסיבה, שאלו אותה, במה זכית? איך זכית לאריכות ימים כזאת, גיל 104? והיא אמרה, כיבוד הורים, כיבוד הורים. אני הילדה, הם ההורים, היה לי תמיד את הרספקט, את הכבוד, את הדיסטנס. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. יחס נכון בין קטן וגדול. במקרה שלה זה נעשה במסירות נפש. מגיל צעיר היא עבדה ואז נתנה את הפרנסה להוריה בגלל המצוקה. אחר כך היא הלכה לממונים שם במחנות, והתחננה שאבא שלה לא יצטרך לעבוד בשבת. ואז היא הייתה עם אמא שלה עד הרגע האחרון. האמא נלקחה על ידי דוקטור מנגלה מול עיניה של שושנה הקטנה. יש קטן, יש גדול. אני מכבדת את הוריי עד הרגע האחרון, וזה הסוד שלי, זה הזכות שלי. אני חושבת שחברה בריאה היא חברה שיש בה מדרגים כאלה. יש כבוד לפרופסיה, לניסיון, לזקנה. בקורונה אנחנו באמת יודעים לשמור על הזקנים שלנו, זה מראה כמה הם חשובים לנו באמת, בעומק. יש כבוד לפרופסור, יש כבוד, אם יש אחד פרופסור לס, וכל עולם הרפואה חושב אחרת, אז הוא שותק רגע עם כל הכבוד, ונותן כבוד. יש כבוד למדענים, לא כל אחד שקרא איזה קונספירציה בפייסבוק, מפרסם ומפיץ כל מיני שטויות. יש המון כבוד למי שלמד, ועוסק בתחום הרפואה הרבה מאוד זמן. יש כבוד אלה מומחים בתחומים השונים, אנחנו באמת בתקופה שבה אם נערבב קטן וגדול, לא נצא מזה, אנחנו צריכים להקשיב לאנשי המקצוע, לסמכויות, לכבד אותן, זה חשוב. אוקיי, אני רוצה להמשיך אל הסיבה הבאה, אני חושבת שהיא הקשה ביותר, סליחה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. מה זאת אומרת לא הוכיחו זה את זה? נורא כיף לחיות בעולם של peace and love, של אהבה בלתי פוסקת, של יכולת ככה להתחבר וכולם מפרגנים לכולם, זה הכי קל והכי כיף, לייקים ולבבות כל היום, לייקים, לבבות ואגודלים כאלה, הכל ושיתופים והכל מקסים. אבל ירושלים חרבה גם על חנופת יתר ועל חוסר יכולת להעביר ביקורת, כן, להעביר ביקורת ולהגיד זה לא בסדר, זה לא בסדר, אנחנו עד כאן, יש גבולות. היכולת להוכיח זה את זה, היא קשה. הרבה, נורא לא כיף. אתה רוצה להגיד משהו למישהו, זה לא רק להוכיח, זה גם לקבל תוכחה. אם מישהו יאמר לי ביקורת, אני גם לא רוצה לשמוע אותו, גם אני אגיד, אני אריב איתו, אני אסנה אותו, אני אתנגד, אף אחד לא רוצה לקבל ביקורת שמשמיעים כלפיו. ומנגד, אני רואה מישהו שאני רוצה להעיר לו, ואתה לא יודע איך לעשות את זה. הוא ייפגע, הוא יעלב, הוא יחרים אותי, הוא לא הוכיחו זה את זה, אומרים לנו חזל, זאת אומנות התוכחה. חברה שיודעת לקבל ביקורת היא חברה בריאה. תראו איך מתנהל אצלנו היום הדיון הציבורי. אפשר בכלל להעביר ביקורת? הכל מאוד מאוד אישי, מאוד מהפוזיציה, מאוד, יש ביטוי what aboutism, מכירים את זה שכאילו הוא אמר משהו אחד, אבל אני אומר לו רגע, ו-what about מה? הוא מדבר על זה, אני אומר לו התנתקות, הוא אומר על זה, אני אענה לו בביבי, הוא אומר על זה, אני אענה לו בתיק הצוללות, הוא יגיד על ככה, אני אגיד לו בככה. בכלל לא, חסר, אין פה דיון, אין יכולת לפתח, להתפתח מתוך הביקורת. יש משפט מאוד יסודי בחסידות חב"ד שאומר, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על גובהך האמיתי. כלומר, הביקורת תעמיד אותך על מי אתה באמת, על מה הגובה האמיתי שלך, מה הערך האמיתי שלך. וואו, כמה שזה קשה. ניסיתי כמה פעמים, היו עליי הרבה תורי ביקורת, בעיקר בעיתון הארץ, אבל מתפרסמים עליי לא מעט, בסדר? דמות ציבורית, מתפרסמת ביקורת. וניסיתי לקחת את המשפט הזה של חז"ל, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על גובהך האמיתי. זה לא קל. כי האינסטינקט זה להגיד, מה הוא מבין? באמת זה שטויות, אבל מה אני אעשה? לאהוב את הביקורת, אני לא חושבת שאתה יוצא מזה אדם יותר רע, אתה יוצא מזה אדם יותר מפותח, ויותר מתקדם, ובסוף יותר טוב. אם המטרה שלך היא שיפור, תקשיב לביקורת. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. לא רק מחיאות כפיים, ולא רק לייקים, אלא גם ביקורת. וגם פה חז"ל מוסיפים, בעוד הרבה דבר, הרי בעצם, רגע, אמרתם אהבת חינם, אהבת חינם, אז רק, אתה נורא פוחד מסינת חינם, אז אתה רק לא רוצה להגיד שום דבר רע. פה חזן מסבירים לנו כמה התוכחה היא גם חשובה. הנה כמה מקורות יסודיים. רבי אומר, זה רבי יהודה הנשיא, איזו היא דרך ישרה שיבור לו אדם, שיבחר לו האדם, יאהב את התוכחות. אדם צריך להיות אוהב את התוכחות. לשאול, יש לך ביקורת, יש לך מה להגיד לי, אני רוצה להשתפר. עוד ציטוט של חזל, כל זמן שתוכחה בעולם, נחת רוח בעולם, טובה וברכה בעולם, ורעה מסתלקת מן העולם. עוד עניין, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא. להוכיח זה בעצם אולי קצת אומר שאיכפת לי, שאני לא אדיש, הכי קל להגיד, כן, מעולה, סבבה, סבבה. הלו, אם אכפת לי באמת, אני רוצה להיות פה איתך, אני רוצה להועיל לך. זה מאוד מתחבר לפרשות שהתחלנו לקרוא עכשיו, ספר דברים. בספר דברים, משה רבנו מוכיח את עם ישראל, מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, אבל כן, הוא מוכיח אותם, הוא הולך להיפרד מהם, הוא עושה את זה ברמז, הוא עושה את זה בעדינות, הוא עושה את זה באהבה, שלא ייפגעו, הוא לא מרסק אותם. שוב, ביקורת זה לא השתלחות, אבל יש לו את התבונה, מי שרוצה להעמיק בנושא הזה, שילך לפרשה שקראנו בשבת, פרשת דברים, איך משה רומז להם לחטא העגל, רומז להם לכל מיני עניינים, מוכיח אותם לפני פרידה, לפני שהוא נפטר מן העולם הזה. תוכחה אמיתית, אגב, זה לא במקום. לא איך שהבן אדם עשה משהו רע, או הילד, והרבה מקרים, ישר לצרוח, ישר לקטול אותו, לא. דווקא להתאפק, לספור, בהזדמנות אחרת, לקבוע שיחה, להעיר, לתכנן, תמיד לשים את עצמך בנעליים שלו, בעיניים שלו, איך אני הייתי מקבלת כזאת ביקורת, לא הייתי רוצה לשמוע את זה, לא מבעלי ולא מאמא שלי, אז רגע, לחשוב בחוכמה, איך אני מקבל ביקורת, ואיך אני מעביר ביקורת. ושוב, זה מצחיק, אני לא רוצה רק לרדת על הרשתות החברתיות, אנחנו משתמשים בהן, ברגע זה אנחנו פה מאות אנשים ביחד בזכותן, ואנחנו, ובכל זאת, אני רוצה להגיד משהו על הרשתות, למרות כוחן הרב, וזה מודעה שהגיעה לי לאימייל לפני כמה זמן, כנראה מבינים שאני בעצמי די אוהבת כמובן לייקים וחשיפה ברשתות, אני לא עושה את עצמי פה איזה פרושה ומנותקת מהעולם, ובכל את המודעה הזאת צד זיהה זיהה אותי, תראו, זאת חברה שקוראים לה לייק מי, והיא ממש, זה כזה בפרצוף, זה כזה פשוט, זה לא עם בושת פנים, זה לקנות אהבה דיגיטלית. הם פשוט מוכרים, אוהבים ולייקים לרשתות החברתיות, התחייבות למחיר הזול ביותר, אספקה מהירה, אין צורך בסיסמה, ועכשיו בואו תראו את המודעה, מענה בצ'אט, רכישה אנונימית, שאף אחד לא ידע שקניתי לעצמי אהבה, ובואו נראה את ההמשך של אותה מודעה, שימו לב, זה כבר עובר למחירון, רבותיי, אם אתם רוצים 1,000 עוקבים בחודש, ו-500 לייקים על 3 תמונות נבחרות, זה יעלה לכם רק 79 בלבד, זה שווה, אולי אני אלך על זה, ואם אתם רוצים, נקפוץ לצד השני של המחירון, 10,000 עוקבים בחודש, עם 500 לייקים, על 10 תמונות נבחרות, גם זה בפחות מ-400 שקלים. טוב, אני מקווה שאני לא עושה פה פרסומת, ואף אחד לא הולך לשלם לזה, אבל זה נורא מצחיק, אתה קונה אהבה, בטח שלא נוכל להיות אנשים שאוהבים תוכחה, אם אנחנו קונים את הפרגון ואת המחמאות. עכשיו, בן אדם יושב בערב מול הפיד שלו ורואה, וואי, יש לי 10,000, זה אחד לייקים בפוסט הזה, אני כל כך פופולרי, לא טמבל, 10,000 זה קנית, ואחד זה אמא שלך, זהו, זה הכל. מה, אתה גם מאמין לזה? כאילו, אתה עושה את זה כדי שיראו, אז כל אחד יכול לקנות לייקים. עכשיו, שוב, זה עולם שלם, זה דוגמית, זה הצצה קטנה למאחורי הקלעים, לאיך התעשייה הזו עובדת. זה לא לייקים אורגניים, זה מה שנקרא לייקים ממומנים. בסדר, זה עולם שלם, יש יגיד שזה גם לגיטימי, שצריך להשתמש בכלים האלה, אבל בכל זאת זה קצת מבהיר לנו, למה כל כך קשה לנו לקבל תוכחה. ולא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. טוב, שנזכה להיות מה שנקרא אוהבים את התוכחות, ואנחנו ממשיכים אל הסיבה הבאה, בואו נראה ביחד. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל, שימו לב, שביזו בה תלמידי חכמים. מה זאת אומרת? תראו, יצא לי לשוחח, היום לשוחח זה נקרא להתכתב בוואטסאפ, זה לשוחח. אז שוחחתי לאחרונה עם רב מגבעת שמואל, הרב אבינדב אבוקרט. אני חושבת שהוא גם רואה חשבון, בוגר ישיבת קרם ביבנה, רב קהילה. לקהילה נדמה לי קוראים יגל אברהם, נדמה לי. והוא כתב דבר מאוד מאוד מעניין. מי אחד הציבורים הכי מושמצים? תקשורתית, ציבורית? הרבנים. זה תמיד כזה, הרבנים, הם, הרבנים האלה. זה קמפיין, קמפיין שלם, הדתה, הדרה, המרה, השחרה וכולי. זה נהיה בשנתיים שלוש האחרונות, התקשורת תפסה את זה כאישו, ובעיניי טעות, אבל זה לא הרצאה על תקשורת, והרבנים הם אשמים בהכל, לא משנה מי עשה מה הרבנים. והוא כותב ככה, רב אבוקרט, אחד הסקטורים הכי סנויים והכי מושמצים בתקשורת וברשתות החברתיות, זה הרבנים. מי שיבדוק אזכורים של רבנים בתקשורת, ימצא אזכורים שליליים. בקבוצות מסוימות, הם מוקעים אוטומטית, לא משנה, קבוצות ליברליות שונות בפייסבוק של פעילות, זה אפילו לא בודקים מי הרב, הם מוקעים באופן אוטומטי. כל המנהיגות הדתית, הוא כותב, בעיקר הדתית לאומית, מעניין, התקשורת זה פעם הדתיים לאומיים, פעם החרדים, אין בזה שוויון, אבל אוקיי, היא נתפסת כבעיית הדור. בצד זה הוא אומר, אני רק רוצה להזכיר, המנהיגות הרבנית מחנכת, גם הרגע, אלפי תלמידים ותלמידות, מנהיגה קהילות, משמשת כתובת אנושית לבעיות ולצרכים של הרבים. כל זאת כשהיא יודעת בקלות כמה ישמיצו אותה ויחפשו בנרות עשייה שלה כדי להציג אותה באור שלילי. אשרי הרבנים, אשרי נשותיהם, אשרי תלמידיהם. למה הטקסט הזה כל כך נדיר? כי אפילו בי הוא נגע, ואני כאילו, מה, זה העולם שלי? למה זה, זה נכון? גם אני כבר משתכנעת. רבנים זה כאילו, מה הוא עשה פעם? איזה פסק הלכה? איזה קשקוש? מה קרה ברחוב הכי קיצוני בעולם, בבית שמש או במאה שערים? רחובות קטנטנים שמקבלים סיקור עצום. מה קרה? שאנחנו התמכרנו להציג ככה את העולם. תבדקו את עצמך. רב אמר ש, הכותרת נתחילה ככה, משהו בעייתי. ועוד המציאות היא הפוכה לגמרי. חלק מכיפת הברזל של המדינה הזו, זה המנהיגות הרבנית, זה לא משנה איפה, בקיסריה או בסדרות, בתל אביב או בירושלים, אנשים שברובם לא מרוויחים יודע מה, ולא זוכים לכל מיני עטבות אחרות, ועושים את עמל יומם, איך זה? קריאת שמה שחרית וערבית, אנשים לעבודת יומם הולכים, הם מארגנים, הלוויות לא עלינו וחתונות, שמחות ובר מצוות ושבעות, ועכשיו בקורונה בכלל, כמה צריך את הרבנים האלה, בכל מיני חתונות מוזרות, ובריתות מוזרות, והלוויות להבדיל מוזרות. אני יודעת את זה, כי אבא של בעלי, אבא של ידידיה, שנים, שנים היה רב, מועצה אזורית, מושב גימזו. זה, על זה ירושלים עומדת. על זה, על פעם לבדוק את העירוב, ופעם את המקווה. והם גם הרבה פעמים צריכים להיות יועצים, אם זה בשלום בית, ובחינוך ילדים, וחצי פסיכולוג, וחצי יועץ, וחצי קואוצ'ר, והרב דלתו תמיד פתוחה לכולם, ואף פעם לא בכסף, ותמיד בלב פתוח, ובאהבה, ובאכפתיות. אלפי אלפים של רבנים כאלה, בישראל ובעולם היהודי כולו. גם בארצות הברית ראיתי כל כך הרבה רבנים כאלה, שם המנגנון קצת שונה, זה לא הנושא. אבל יש משהו שכשאנחנו מוצאים ליקוי, וואו, הרבנים. נכון, יש ליקויים, אמרתי שכולם מושלמים, גם פה זה מושחץ ופה זה מטריד, בבקשה שהמשטרה תטפל בכולם, ממש לא סינגרתי פה על כולם, אבל פרופורציות, ובעיקר כשמוצאים עוולות בצהל, לא אומרים לסגור את צהל, אלא בסדר, היה קצין ויש קצינים שחוטאים, מוציאים אותם כדי לתקן את צהל, כשמוצאים עוולות במשטרה, ויש עוולות במשטרה, לא סוגרים את המשטרה, אוהבים את המשטרה, מתקנים אותה, נעיף את הקצין הזה, כשמוצאים רב, לסגור את הרבנות, כל העולם הדתי, להפרידת ומדינה, כולם דפוקים, הכל זבל. הלו, לא, מצאנו תפוח רקוב, כולנו רוצים לסלק אותו, זה ברור. ואם יש טיפשים שממשיכים ללכת אחרי תפוחים רקובים, זאת כבר בעיה שלהם, זאת בעיית חינוך. זאת קריאה גם אלינו, באמת, יש תלמידי חכמים, ולא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים שלא נבזה, יש צדיקים בעולם הזה, יש תלמידי חכמים שלא נשכח את זה, מרוב ביקורת, וצריך לבקר, אפשר לחשוף, זה בסדר. בעיקר ללכת למשטרה, לא, אם צריך, אבל שלא ניכנס ללופ הזה, שבו זה מה שמייצג חלילה את אנשי התורה ואת עולם התורה. אני רוצה להמשיך, אנחנו כבר כמעט ממש לפני סיום, עוד שתי סיבות לפנינו, שתי סיבות לחורבן. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו בה את השבת. הגמרה, אני רק הבאתי את המשפט הזה, במקור הגמרה מביאה, רצף של סיפורים יפהפיים על כבוד השבת. כתוב שם מה זה שבת, והחכמים ממש מתואר איך כל אחד ואחד מהם תורח לכבוד השבת, עובד לכבוד השבת, סיפורים קצת מגן הילדים, שורה של סיפורים יפים. רבי חנינה, ככה כתוב שם איפה שזה כתוב, היה מתעטף ועומד עם חשיכה בערב שבת, והיה אומר בואו ונצא לקראת שבת המלכה. רבי ינאי, היה לובש את בגדיו בערב שבת ואומר בואי קלה, בואי קלה. רבי אבא קנה לכבוד שבת ב-13 מאות, בשר מ-13 טבחים שונים, כדי שיהיה לו בשר מובחר מכל הסוגים לשבת, בתיאבון, מכבד את השבת במאכלים. רבי אבא הוא, היושב על כיסא ונופח באש לבשל את מאכלי השבת, כדי לשתף את עצמו בהכנת המאכלים. רבי ספרה היה חורך ראש בהמה לאכילה בשבת. רבה היה מולח את הדג שנקרא שיבוטה, ככה כתוב, היה לנו רב שנקרא שיבוטה. נמשיך לעוד דוגמאות יפות כאלה. רב הונה היה מדליק נרות לכבוד השבת. רב פאפה היה תובע את הפתילות לכבוד השבת. אולי אני צריכה להגיד, רבי ידידיה היה מכין לי את הפלטה עם השעון שבת, אבל כל אחד עם המעשים הקטנים שלו, הפיזיים, אלה היו חכמים גדולים, תלמידי חכמים, הם יורדים רגע מכיסא הגדולה, ויושבים עם האש, ועם הנרות, ועם הפתילה, ועם הדגים, ומולכים אותם, כדי לעשות משהו פיזי, מעשי, תכלס, שמכניס אותם לתוך השבת, גם בגוף, ולא גם ברוח, בביגוד, במילים, באווירה. ואחרי כל זה, יש המון סיפורים יפהפיים שם, על כבוד השבת, איך משתתפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ואחרי כל זה, כתוב שלא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחללו בה את השבת. כלומר, שבת היא לא זירה של מלחמות. אחת הסיבות שאני הפסקתי להיות כתבת, שמסקרת את הכנסת, זה זה. היה לי נורא קשה לסקר את הנושאים האלה, של שבת, וכאילו שבת היא מלחמה. מבחינתי היא בקור של שלום, והיא מתנה, והשיח הפריע לי, כלומר, שוב, הכנסת צריכה לדון במה שהיא דנה. לא רציתי להשקיע כל כך הרבה בסיקור הנושאים האלה. אני חושבת שבזירות אחרות השבת יכולה להיות פתרון, ולא בעיה, היא באמת פתרון, שבת שלום, כך אומרים, לא שבת מלחמה. והגמרא, אפילו שהיא פה בעצם נוזפת בנו על חילול שבת, היא עוטפת את זה בכזה קסם, ואומרת, תבנו חברה שבה ככה מתכוננים לשבת, מתוך מה כן ולא רק מה לא, מתוך רצון משותף ליצור את האווירה הזאת, מתוך מעשים פיזיים קטנים שיוצרים אווירה שונה בבית, במשפחה. והתלמוד בעצם, הגמרא בהקשר הזה, מראה את האנשים הכי גדולים, עושים את הדברים הכי קטנים, כי מגיעה אליהם האורחת הכי גדולה, המלכה הכי גדולה, שבת המלכה, זה גם ביטוי, מגיעה אלינו. יש לנו גם בימינו הזדמנות לעשות דברים נורא קטנים, רק את הפלאפון להשתיק, רק לחבות, רק מסכים, הרי זה הכל טק-טק-טק, רוב מעשה השבת היום, זה הכפתורים, זה לא למולוח דגים ולא לשחוט תרנגולות, אני ראה לי שרוב צופינו לא בדיוק עסקים בזה, קונים בכפו ברמי לוי, אבל יש פה ממש, הייתי אומרת, כבוד השבת, עוטף אותה איזה כבוד כזה שבה כולנו מתכוננים. יש דוגמאות להמון בעלי עסקים שעוסקים בכך. שוב, אני חושבת שהקו התקשורתי שמוכיח, שמנסה להוכיח ששבת היא כפייה, הוא לא נכון. הציבור בארץ לא מחולק רק לדתיים ולחילונים. באמצע יש קבוצה ענקית ולא מיוצגת של מסורתיים, ובעיקר עבורם השבת נרמסת. כי אם בא בן אדם שאומר, יאללה, לעבוד 70 בשבוע, מה זה שבת בשבילי, זה כמו יום שלישי, אז אוקיי. לא אוקיי, אבל אוקיי, הוא קיים. אם בא אדם כמוני, שלא משנה מה, הוא יגיד, אני לא עובד בשבת, כאילו מה, לא משנה. אז אוקיי, הבנו, יש משרות לך, יש משרות לך. מה עם מאות אלפים, ואולי אפילו יותר, שמואבי שבת, הם לא שומרי שבת כהלכתה, הם רוצים להיות בבית עם המשפחה בזמן הזה, הם רוצים ללכת לבית כנסת, הם רוצים לקדש את היום הזה, זה מגיע לכולם, זה מגיע גם לטיפוס הראשון בעיניי, כל אחד מגיע יום כזה, והיום הזה אצלנו הוא היום, הוא יום השביעי. אבל, ואגב, אני לא מבינה למה אין אצלנו אפילו סנדי, חזרתי עכשיו מכמעט שנה במדינה שבה משישי עד שני בבוקר אין עם מי לדבר, גם שבת וגם ראשון, יכול היה לפתור לנו הרבה בעיות בישראל, כלומר שבת היא שבת ובראשון כל הקניונים וכל הפעילות, גם דתיים מגיעים, ספורט, כדורגל, את כל העניינים שעליהם יש כאילו מלחמות, אתה מעביר לראשון, כדורגלנים מתים לזה, מי לא היה רוצה את זה? אני חושבת שזה אפשרי, זה לא עובדה, המעצמה הגדולה בעולם מתמודדת ככה, וזה לא, הרי במילא שבוע עבודה מתקצר, והכל משתנה, ועובדים היום גם מהבית, אני חושבת שסנדי היה יכול לפתור לנו פה הרבה הרבה דברים. אוקיי, אבל אם נסתכל רגע על אותם אנשים, אני אוספת דוגמאות כאלה, אם יש לכם, אתם מוזמנים לשלוח לי עוד, אני אשמח, אני אוספת דוגמאות כאלה של אוהבי שבת כאלה, שהם לא אולי מסיעת יהדות התורה, או הם לא מהבית היהודי, והם פשוט אומרים את הדבר הפשוט של קול שלא מספיק נשמע. הנה, תראו דוגמה אחת שצילמתי, תסתכלו על זה. זה נדמה לי בנמל תל אביב, קפה גרג, שבו המלצרים או הבוסים כתבו, אוגרים כוחות בשבת ומפנקים אתכם כל השבוע. כן? אוגרים כוחות בשבת ומפנקים אתכם כל השבוע. ונשמח לשרת אתכם עם צאת השבת. זה בעצם המלצרים אומרים, תנו גם לנו קצת מנוחה. בואו נראה את המודעה השנייה, שהיא אפילו יותר פנייה כזאת אישית, רגשית מאוד, של מקום שנקרא רפטינג נהר הירדן, שאחרי 20 שנה, 20 שנה, כותבים פה החבר'ה, קוראים להם, לא שכחתי את השמות שלהם, בואו נראה, הנה, לא, זה לא כתוב פה השמות האישיים שלהם. חברים יקרים, קיבלנו, הנה, אורי ערן ויניב גיגי. אורי ערן ויניב גיגי מסכמים 20 שנה של רפטינג נהר הירדן, ומורים, אנחנו מקבלים החלטה אמיצה, אנחנו רוצים בשבת להיות עם המשפחות שלנו, בטוחים שתבינו, גם לנו מגיע לנפוש ולנוח בחברת יקירנו, ואז כתוב למטה, וינפש, וכמובן ממשיכים להזמין לקוחות 6 ימים בשבוע. אורי ויניב אין להם לובי, ויש להם את הלובי של הלב שלהם, וגם שלנו כצרכנים, לעזור לבתי עסק האלה, לא להעביד אותם, לא להעסיק אותם, 7 ימים בשבוע. אני עושה רגע הפסקה להסתכל בתגובות שלכם, תודה רבה לכל המחמאות קודם כל, באמת תודה. אומרת לנו גילה, אני מאמינה שזה מתחיל במנהיגות, המנהיגים, זה בושת פנים, מה שקורה בכנסת, גם ריבה כותבת לנו אותו דבר, ריבה לסנר, דוגמה אישית של מנהיגים, פני הדור כפני הכלב, תשמעו, אתם צודקות שתכן, ובכל זו אני חושבת ש... אי אפשר להגיד הכל המנהיגים המנהיגים. חז"ל אומרים לנו פה שהסיבות האלה תלויות גם בנו. אם אנחנו, זה מאוד להסיר מעלינו אחריות להגיד המנהיגים. עכשיו בואו, גם אני לא מרוצה, יש לי ביקורת משלי, אני כותבת אותה בפורום אחרים, על ההתמודדות שלנו בגל השני. אני חייבת להגיד משהו, זה קשה במיוחד, כי חשבנו שזה נגמר. כלומר, היה לנו ברור שהגל הראשון זה זהו. כתבנו לעצמנו מין סיפור כזה יפה שזה נגמר. פסח והסגר, וכמה היינו גיבורים, ויופי, וניצחנו את הקורונה. ובום, זה יותר ארוך, זה מתמשך, ואולי זה כבר לא רק, זה מגיע מבחוץ, זה אשמתנו. חד משמעית, גם לי יש עכשיו ביקורת על ההנהגה, אני לא, כן, לא עושה פה אידיאליזציה. אני חשבתי שממשלת האחדות באמת תהיה הרבה יותר מלאה באחדות, שהיחסים האישיים בנתניהו לגנץ יהיו יותר טובים, ויקרינו איזו רוח טובה למצביעים שלהם החוצה, בסוף אנחנו לא האויב, ובאמת יש עכשיו אויב אחר, אם זה אתמול בצפון, קיבלנו תזכורת, ואם זה הקורונה, זה האויב המרכזי, הייתי בטוחה שהם ישימו בצד את כל ההטרלות האלה, כל שבוע מישהו מביא בעדת חקירה, הצעות חוק, יאללה, לא אכפת לי עכשיו משום נושא אחר, שימו הכל בצד, בשביל זה הקמתם ממשלה. אז למה אתם רבים על דברים אחרים? אל תטרידו אחד את השני, ותטרילו אחד את השני, ותפתיעו אחד את השני. יש לכם מנדט, בממשלה הזו מיוצגים 72 ח"כים בבית, במליאה, בכנסת, שאמורים לעבוד ביחד. זה המון, זה רוב עצום. למה ממשלה צרה של 60-61 הייתה יותר יעילה ויותר מהירה? ויש משהו שבאמת אותי אישית מאכזב, אני לא מסתירה את זה, וצריך להגיד להם את זה, ואני מקווה שיש לי הרגש שדברים משתפרים. גם כי הם עשו מסיבת עיתונאים משותפת, נתניהו וגנץ, גם כי רוני גמזו נכנס לתמונה ומקבל סמכויות, ואדלשטיין וגנץ יודעים לזוז הצידה ולתת לו, קבע שגם נתניהו יזוז הצידה וייתן לו. גם כי אנחנו, אני חושבת שהציבור מבין, איפה שאני לא הולכת, אני רואה שמירה על ההנחיות, ואני מסתובבת המון, אנשים שומרים, אבל כן, אתם צודקות, זה גם ההנהגה, אבל זה גם אנחנו. אי אפשר לפתור את עצמנו מאחריות, טוב, הם מושחתים, יאללה, הכל מותר, יאללה בלגן, השם ישמור. אנחנו צריכים לשמור על הממלוכתיות, על האחריות האישית שלנו, לא מן איפה. גם כשגרנו תחת שלטון זר ואכזר, על עצמנו שמרנו. אז בטח שהיום. אוקיי, בואו נמשיך. יש לנו עוד שתי סיבות מרתקות שחז"ל מציינים. בואו נראה את השקף הבא, את הסיבה הבאה. לא חרבה ירושלים, סליחה, זאת כבר האחרונה, זאת כבר הסיבה האחרונה. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. המונח הזה הוא קצת סוד. מה זה אנשי אמנה? מה זה אמנה? בואו נחשוב רגע ביחד. אמנה זה אמת, זה אמונה, זה אמון. זה נאמנות. הגאון מווילנה שלח את תלמידיו לירושלים, ובספר של תלמידיו, של מה שנקרא שיטת הגאון, הגאון מווילנה, יש ספר שנקרא כל התור. רבים שעוסקים בציונות, ציונות לא מתחילה ב-48, גם לא מתחילה בעלייה ראשונה, מתחילה בעליות של הגאון מווילנה, תלמידיו, ובעליות של תלמידי הבעל שם טוב. אפשר להגיד שזה פרק מופלא בהיסטוריה שלנו שצריך לדעת יותר, כמו שהיו עליות מופלאות מתימן, שלא מספיק זוכות לתשומת לב, היו עוד עליות לכאן. בימים אלה, אגב, יצא ספר, שכתב הרב נחמיה לוי, השם מוכר כי הוא נרצח בפיגוע כאן בירושלים, אבל הוא הותיר אחריו כתבים, הוא היה ממש חוקר של העליות הציוניות הנשכחות, והספר הזה, מכתביו, מציע תוכנית לימודים לתלמיד, לתיקון איך שמלמדים היסטוריה. כמובן שכל העליות מבורכות, המשפחה שלי עלתה בעלייה ראשונה, לא נדיר אף אחת מהם, אבל הסיפור יותר מגוון. היו עוד עליות, ביניהם התלמידים של הגאון מווילנה. גאון מווילנה שלח לפה את תלמידיו, ובספר הזה, כל התור, הם מדברים על הגאולה, הכל מתוך רצון לתקן את העולם, לגאול את העולם, להקים פה את מה שצריך להקים פה. ושם בספר הזה, כל התור, שוב התלמידים של הגאון שעולים לפה, כתוב ככה, אחד האמצעים העיקריים לקיומה של כל עבודתנו, היא הקמת אנשי אמנה. לפי חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא משום שפסקו ממנה אנשי אמנה, ויש להקים אנשי אמנה, שמבלעדי זה אין שום ערך לכל עמלנו או פועלנו, חס וחלילה. עכשיו, איך מקימים אנשי אמנה? שיבת ציון צריכה להקים טיפוס מיוחד, דפוס מיוחד של אנשים. הספר הזה קורא להקים חבורות בארץ ישראל, שיש להם שאיפה רוחנית להתקדם, ולהתקדם במידות, להתקדם בעבודת השם, מסבירים שם הרבה תיקונים שצריך לעבור, כמובן שאני לא מבינה בזה, לא ניכנס לזה, זה מאוד עמוק, על פי תורת הסוד, אבל בין היתר נאמר שם ככה בקטנה, לא להתנסה, להצליח לנצח את הבהמיות, ולהתרומם מעל הבהמיות, לחדש חידושים בתורה, לחדש חידושים במעשים טובים, איזה יופי, לחדש חידושים גם בחסד, גם במעשים טובים, לפעול להחזרת השכינה לציון, להוות דוגמה אישית, לשאוף לחולל מהפך באומה, ועוד ועוד. מי שמרגיש ראוי שילך ללמוד ספר כל התור של התלמידים של הגאון מווילנה. ואנחנו כן מבינים אולי מה ההפך מאנשי אמנה. קטני אמונה. אנשים קטנים, צינים, מרעילים, מקטינים. צריך להיוולד פה איזה דפוס חדש של יהודי, ארץ ישראלי, מאמין, אנשי אמנה. אז זה התפקיד שלנו. ואם אין כאלה בירושלים מחרבה, היו בזמנו, ותפקיד שלנו זה באמת ליצור פה דמויות הוד. וזה קשור גם, עדיין ממשיכים לכתוב לי פה בתגובות על המנהיגים, על המנהיגים הפוליטיים. מי אמר שרק המנהיגים הפוליטיים משנים? מי אמר שרק המנהיגים הפוליטיים הם באמת מנהיגים? הרי מנהיג, זה מלשון, הוא קודם צריך להנהיג את עצמו. יש הרבה מנהיגים פוליטיים, שאני לא ידעתי את עצמם הם מנהיגים, בתחום של מידות אישיות, של פשטות, כל מה שציינו כאן. אוקיי, הוא נבחר בקלפי, אני מכבדת אותו. אבל הוא המנהיג, אני חושבת שהמון ניתן פה, המון תשומת לב למנהיגים פוליטיים, ופחות לאנשי אמנה. אנשי אמנה, במובן של אנשי רוח, הזכרנו קודם, תלמידי חכמים, אנשי חינוך, אנשים צנועים, אנשים של פשטות וצניעות וערך. ואני רוצה, ככה לפני סיום, באמת לנסות לסכם את כל מה שדיברנו עליו בערב הזה, רק נזכיר אחרי זה ממשיך פה שידור בדף של מכינת תבור, אנחנו פה מסיימים, והשיעור זמין אחר כך בדף הפייסבוק שלי לכל המעוניינים. אני רוצה לנסות לסכם, התחלתי ואמרתי לכם שהאויב לפעמים מגיע, אבל אנחנו כבר רקובים מבפנים, עיר שרופה שרפת, אנחנו רוצים לבנות את עצמנו מבפנים כדי שהאויב לא יוכל להכריע. דיברנו על שנאת חינם, אבל שמנו אותה לערב אחד לרגע בצד, כדי לדון בשמונה סיבות אחרות שחשובות ביותר כתמרורי אזהרה. אז הנה הן שוב, נזכיר אותן בקצרה. אחד, להיות אנשים של קריאת שמע שחרית וערבית. קום בבוקר לילדים ולהכין סנדוויצ'ים, זה לא וואו, אבל על זה ירושלים קיימת. שלא נבטל חלילה תינוקות של בית רבן. לימוד, אוריינות, תורה, ילדים. הרב מלובביץ' תמיד אמר, יש תינוקות של בית רבן גם בני 60. יש גם בני 60 שלא יודעים תורה, את הבסיס של המורשת, גם זה חשוב. שלוש, שתהיה לנו בושת פנים זה מזה. צניעות ועדינות אחד כלפי השני. לא כל מה שבא לי לכתוב בפייסבוק אני כותבת לאנשים. סטופ, רגע. המקלדת זה לא, כן, זה לא מכונת יריעה. שלא נשווה קטן וגדול, כבוד למדענים, כבוד לרבנים, כבוד לבעלי סמכות, לא באופן עיוור, אמרנו את זה כמה פעמים, עם ביקורת, עם אכפתיות, זה בדיוק העניין הבא, לא להוכיח, לא לשכוח להוכיח, לדעת גם להוכיח, אבל יש לי גם כבוד לזקן בחברה, למנוסה, קטן וגדול זה לא אותו דבר, אבא ואמא זה לא כמו הילד, זה לא שווה. ונוסיף לזה כאמור, לדעת להוכיח נכון, שנהיה אנשים שיודעים להוכיח, ואנשים שיודעים לקבל תוכחה, להשתנות בעקבות התוכחה ששמענו, ולא נקנה לייקים. שלא נבזה תלמידי חכמים, דיברנו על זה, יש אלפי רבנים שמושמצים בעיניי, על לא עוול בכפם, ורק על טוב שהם עושים בחברה, זה מגזר יקר, והוא לא מקבל את ההוקרה הראויה לו. שנדע לשמור ולאהוב ולייקר גם את השבת, תיארנו את כל התיאורים היפים האלה, זה לא עוד יום בשבוע, היא מתנה משותפת שקיבלנו, ושיהיו בקרבנו אנשי אמנה, אולי בעצם אנשי אמנה, זו הסיבה האחרונה, הם אנשים ששומרים את כל הדברים האלה, את כל שבעת הדברים, סתם, זה מה שחשבתי עכשיו, אולי ככה זו הדרך להגיע להיות אנשי אמנה, להקפיד על כל העניינים האלה. אני רוצה להודות לכם מאוד, תודה למאור רובין על השקופיות ועל כל העניינים הטכניים מאחורי הקלעים. מי שרוצה לקבל את התכנים שלי באופן קבוע, עושה זאת בדרך הבאה, עכשיו על המסך מופיע מספר של תפארת, מתנדבת היקרה, 058-679-9000. פשוט כותבים לה את השם שלכם, או כותבים שאתם רוצים להצטרף, ומיד מקבלים לינק, ואתם נהיים מנויים, מקבלים בוואטסאפ את כל השיעורים, והתכנים, והדברים שאני כותבת, מי שמביע עניין בתכנים, אז זאת הדרך. אני אשאיר עוד כמה שניות את השקף על המסך, ואני בינתיים מסתכל בתגובות ובשאלות שלכם, אם יש, כדי להתייחס אליהם. אני רואה שיש לנו הרבה צופים מארצות הברית, מלוס אנג'לס, שמאוהבים גם הם בפורמט הזה של סנדי. גם אני, רונית יעקובי, את צודקת בגדול. באמת, באמת יום ראשון יכול לפתור הרבה מאוד בעיות כאן אצלנו. אני בהחלט מזדהה כל מי שדיבר פה על הנקודות שבאתי ומחבר אותם לקורונה, צודק ובגדול, אני חושבת שזו שעת מבחן משותפת, ואני אגיד אולי משהו לסיום, שאלו פה מישהו עוד פעם שואל, אז מה כל אחד קטן יכול לעשות מול הקורונה? אני אגיד אולי משפט לסיום, מסירות נפש זה משהו שאני חשבתי שהיה בדור של ההורים שלי, של סבא וסבתא שלי, שואה, מלחמה, תקומה, להקים את המדינה, לייבש ביצות, מה לי ולמסירות נפש? חברת השפע, תרבות השפע, הכל נעים ונוח, ברוך השם, נולדנו עכשיו, בשנת 2020, מסירות נפש, בשנת תש"פ, והנה מגיע נגיף שמגלה לנו שאנחנו צריכים למסירות נפש חדשה. כל דור והמלחמה שלו. הקדוש ברוך הוא יצירתי, מה אתם חושבים? שאנחנו נתמודד עם האתגר של הדור הקודם? וזה האתגר שלנו. מסירות נפש זה שילדים שלי לא יחבקו את סבא וסבתא. קשה. מסירות נפש זה לפעמים לא ללכת לבית כנסת. אני לא הייתי בבית כנסת חודשים. מסירות נפש זה מול מצב כלכלי. פתאום מסירות נפש היא כלכלית. מסירות נפש זה נפשית. קשה לנו נפשית לכולם. לפי הסקרים, כמעט אין אדם שלא מרגיש עכשיו טיפה יותר מעורער, טיפה יותר חלש. זה בסדר. להתמודד עם זה. מסירות נפש זה שאין קייטנות ואין טיסות לחול ואין מלונות. בדיוק היום צלצלתי, רציתי להזמין מלון לוי בצפון, אנחנו מאוד אוהבים. צלצלתי למלון לוי, מלון קורונה, שלא נדע ושלא נתארח שם בקיץ. מלון קורונה, מלון של חולים. אז המסירות נפש, במובן מסוים כן. כל מה שכל אחד פה עושה, יש פה אנשים שצופים בנו מבידוד, כותבים לנו מהבידוד, תודה, כל הכבוד, שמחנו להעביר לכם שעה של הבידוד. כל מי שעוזר למבודדים, זה יותר קשה לדעתי, הבן שלנו היה בבידוד איזה כמה ימים, אני חושב שמי שמסביב למבודד, מגיע לו כל הכבוד כמו שמי שבבידוד. תראו את זה כמלחמה משותפת, אנחנו במלחמת הקורונה, ואתם כולנו חיילים, מפקדים, וזה המסירות נפש שאנחנו נדרשים לה בדור הזה כדי לנצח. שנזכה בעזרת השם, נצח את המלחמה הזו, נזכה לעלות מעלה מעלה. ישועות ונחמות, בשורות טובות לעם ישראל, עד שאפילו תשעה באב יתבטל. תודה רבה לכם, ולהתראות בשמחות. לילה טוב, ביי ביי.